7:32, ספר ילדים ונוער חדש ומרגש מאוד, אפשר לנחש בקלות שהוא יהיה רב מחר. הכותבת היא מיכל כהן חי, היא חתומה על הספר תפילה, אלא ספר ילדים שהפך לרב מחר היסטרי שעוסק בתפילה, הוא נגיש אותה למאות אלפי ילדים, וזהו ספרה השני. לפני 8 שנים היא קראה, כמו, אפשר להגיד כמו כולנו, את הספר אל תשלח ידך אל הנער, של הרב ישראל מאיר לאו, הסיפור שלו, והיא החליטה להפוך אותו, לעשות לו סוג של גרסה לספר ילדים, וארבעה ימים אחרי שהיא קיבלה את ברכתו של הרב לאו ואת את אישורו, נפטר במפתיע בעלה של מיכל, בעלה הראשון, בעל חנות ספרים צו קריאה, הייתה חנות מאוד מפורסמת בתל אביב, והיא נשארה אלמנה עם 4 ילדים, הקטנה שבהם הייתה בת שנה בלבד, והיא יצאה אל הפרויקט הזה, להפוך את הספר הזה של הרב לאו לספר ילדים, אבל נוסף טוויסט לסיפור הזה, וזה הילד שלה, הלל, והנה אני מקריא את גב העטיפה, כי זה מסביר ממש בתמצית את כל הסיפור. לפני 3 שנים איבד הלל את אביו, השנים עברו, הלל כבר בן 12.5, אבל הקושי והכאב ממשיכים ללוות אותו. לילה אחד אחרי שהתעורר מחלום, הוא שם לב שהמחשב של אמו דלוק, ועל המסך מרצדות המילים, הסיפור של לולק. עכשיו, מכיוון שלולק הוא שם החיבה שלו, של הלל מתל אביב, הוא מתחיל לקרוא את הסיפור. זהו סיפור ממקום אחר ומזמן אחר על ילד קטן בשם ישראל לאו, לולק, בפי משפחתו, שגדל בפולין בשנים החשוכות ביותר בהיסטוריה, ואט אט נפרס בפני הלל ובפנינו הקוראים סיפור ילדותו מעורר ההשראה של הרב ישראל מאיר לאו, שנודע כאסיר הצעיר ביותר ששוחרר ממחנה הריכוז בוכנוולד, אחרי שהוא עלה לארץ והשלים את לימודיו בישיבה. מילא הרב לאו בישראל שורה של תפקידים רמים, ובראשם הרב הראשי לישראל, כך בעטיפת הספר. ובספר הזה לולק, מיכל כהן חי רוקמת ביד אומן את הסיפור הלאומי ביותר עם הסיפור האישי ביותר של הרב ישראל מאיר לאו, ושלה בעצמה ושל המשפחה שלה, של הילד שלה. אז קיבלתי את הספר ממש הלילה, ולא הספקתי לקרוא את כולו, אבל הוא באמת מקסים ונפלא, ומנגיש את הסיפור הזה של הרב לאו לילדים ולנוער. אז רק חתיכת טעימה מהספר, את הדפים, את תחילת הספר, ואני מקווה שנספיק להגיע גם לסוף הספר, וגם להספיק את הקייך סוף שלנו, שיר שנכתב הרבה הרבה לפני השואה, ומן הסתם יהודים שרו אותו בשואה. אז הנה, כך פותח הילד הלל את ספרו. מכל הדברים בעולם שאני יכול להגיד על עצמי, אולי אתחיל בזה. לא תמיד קל לי. טוב, אני יודע, להרבה ילדים לא קל, אבל יש כאלה שכן, יש ילדים שקל להם. אני יודע את זה בוודאות. הם לא מתאמצים כשהם צריכים ללמוד למבחנים, ובדרך כלל מקבלים ציונים גבוהים. הם הכי טובים בכדורגל, וכשצריך הם מבקיעים גול בלי בעיה. פעם אחת ישבנו בארוחת ערב ודיברנו על זה. נדב, אח שלי, שגדול ממני 4.5 שנים, אמר שמבחוץ נראה שאין הרבה ילדים שקשה להם, אבל מבפנים אי אפשר לדעת. זה נשמע הגיוני, אבל בכל זאת אני חושב שלא לכולם לא קל באותה מידה. נעמה, אחותי הבכורה, שהיא כבר בת 22, אמרה לי שכשמישהו אומר שלא קל לו, זה בעצם אומר שקשה לו, אבל הוא מנסה לעזור לעצמו לעשות את הדברים הרבה יותר פשוטים. רות, אחותי הקטנה, שהיא עוד מעט בת 5, עמדה על שרפרף ליד אמא שלי, ושתיהן המיסו בסיר שוקולד לעוגה שצריך להביא לגן שלה. אמא הקשיבה, אבל לא אמרה כלום. אף אחד מאיתנו לא אמר שהכי לא קל זה מה שלא אמרנו בכל. אני הלל, אני כמעט בן 12.5, ואני בעיקר אוהב לשחק כדורגל ולאכול פיצה, ופחות ללמוד. כשהייתי בגן, אחד הילדים אמר לי שאני זקן. כששאלתי את אמא למה, היא חייכה והסבירה לי שאחד מחכמי התלמוד היה הלל הזקן, שזה כינוי למישהו חכם. כמעט כולם בבית קוראים לי הללי, או פשוט הלל, אני מניח שזה הללי או פשוט הלל, אבל אמא קוראת לי לולק מאז שאני קטן. אני גר בתל אביב, לומד בכיתה ז', ואת הקובץ הזה, את הספר הזה, התחלתי לכתוב כי אמא שלי, שכותבת הרבה, זה חלק מהעבודה שלה, אמרה לי פעם שלכתוב עוזר לפעמים כשאין מי לדבר, וכשרוצים לפרוק מהלב, אז הנה אני מנסה. ומה שהכי קשה לי להגיד בכל, זה שאני נורא מתגעגע לאבא שלי, שלא ראיתי כבר יותר משלוש שנים. כך מתחיל הספר הזה של מיכל כהן חי, שוב שמשלב בין הסיפור המשפחתי שלה, של הילד שלה, היתום הצעיר, והמפגש שלו עם הרב ישראל מאיר לאו ועם הסיפור שלו, משפחת כהן חי, משפחה של חוזרים בתשובה בתל אביב, ואני ממש מדלג על כל הספר שמתחיל בפטירה מדום לב של אבא של אותו הלל, והחשיפה שלו לסיפור של הרב לאו דרך הספר הילדים שאימא שלו כותבת, והספר מסתיים בפגישה עם הרב לאו, או בעצם בהכנות לפגישה, והנה זה הולך כך. את הפרק הזה תוכל לקרוא בגלוי, כותבת האימא, רגע, הנה זה, לא, קפצו לי כמה עמודים, הנה זה כאן. אחרי שקראתי את הקובץ החדש של אימא, מספר הלל הצעיר, הרגשתי שקיבלתי כמה תשובות, אבל עדיין היו לי המון שאלות לקראת הפגישה עם הרב. הוא הרי עבר כל כך הרבה והגיע כל כך רחוק. פתאום חשבתי שאולי זה לא היה רעיון כזה טוב. המורה שמוליק יצא לרגע מחדר המורים והשאיר אותי להמשיך לעבוד על השאלות לפגישה עם הרב לאו. לפגישה חשובה כזאת צריך להתכונן, אמר לי, כשהוציא אותי משיעור אנגלית. נראה לי שהמורה לאנגלית ממש לא אהב את זה. אני דווקא כן, אבל מה אפשר לעשות כשלמורה שמוליק תמיד יש חלון דווקא בזמן הזה? המבט שלי נדד החוצה. כיתה ה' רצו בסיבובים במגרש, ובנצי, המורה לספורט, עודד אותם לרוץ יותר מהר. חולצות הספורט שנדבקו להם לגב ועידו שמזג האוויר ממש השתנה. אתמול עוד ירד קצת גשם, והיום יש חמסין כזה שלפני פסח. אז אולי זה לא היה רעיון כזה טוב. מה אני צריך את זה? בכלל, עדיף לרוץ בחוץ או אפילו להיות בשיעור אנגלית. הרגשתי את הלחץ מתיישב לי בבטן. מה אם אני אתבייש, כמו שקורה לי בדרך כלל במפגשים האלה, ואף מילה הגיונית לא תצא לי מהפה? למה אני צריך את זה בכלל? ובכלל, מה שואלים מי שעבר כל כך הרבה? והמורה שמוליק שאל אותי, מה היית רוצה לדעת על הרב לאו, לשאול אותו באופן אישי? שאל אותי כדי לעודד אותי, עוד קצת הוא הוסיף, לא בכל יום זוכים לפגישה כזאת. יופי, לא מלחיץ בכלל. הסתכלתי על השאלות שכבר כתבתי. מכל הדברים שאני יכול לשאול, הכי הייתי רוצה לשמוע ממנו, אם הוא לא הרגיש שונה, אולי אפילו מסכן, כשהיה ילד. ואם כן, אז איך הצליח להתגבר על התחושה הזאת, שגורמת לי לפעמים לחשוב מחשבות שאני לא אוהב לחשוב? שאמא קוראת להן מחשבות שלא מקדמות אותנו לשום מקום. מחר הפגישה שלנו, וכבר אי אפשר לדחות את זה, כדאי שפשוט אכתוב את מה שעולה לי עכשיו. שקעתי בדף שלי וכמעט לא שמתי לב למורה שמולי כשחזר והתיישב לידי. הרמתי את הראש בשתיקה. רצית לשאול אותי שאלות על מה שקרה עם הרב ועם משפחתו, נכון? אמר המורה שמוליק. תראה, הצביע על קלסר אב קרס, יש כאן הכל. חייכתי במבוכה, האמת אמרתי שאימא שלי כבר סיפרה לי הכל, כל מה שצריך לדעת. באמת התפלא המורה שמוליק? סיפרת לה על הקובץ? חייכתי, בכלל לא כעסה. עניתי בלי שהתבקשתי, ואחר כך כתבה לי בעצמה פרק בשבילי, על מה שקרה להורים של הרב לאו, לא עצמו, לנפתלי, לפיודור. כל כך הרבה אנשים שהיה אפשר לכתוב ולספר עליהם, אמר המורה שמוליק כאילו לעצמו. קראתי שהיום ברחוב היהודים ובכלל בפיוטריקוב לא מתגורר אפילו יהודי אחד. בית הכנסת הפך לספרייה עירונית, ורק מדי פעם כשמגיעה קבוצה של בנים ונכדים של אנשי העיר היהודים, מתקיימות תפילות בבית הכנסת בין מדפי הספרייה. מחשבותיי נסו אותי רחוק אל העיר הזאת שמעולם לא ביקרתי בה. דמיינתי את חלונות הויטראז' הגדולים, את ארון הקודש, את בית הכנסת המפואר. דמיינתי את הווילון בעזרת אנשים שמוסת מעט בכל פעם שהרב משה חיים לאו נושא את דברו. דמיינתי את הרחובות שוקקי החיים היהודיים שנשארו מהם רק זיכרונות וחלקי סיפורים. אני חושב שבטח התרגשת לקרוא את הפרק שאימא שלך כתבה לך בגלוי, אמר המורה שמוליק בעדינות. התרגשתי בעיקר להבין כמה הסיפור הזה השפיע עליי וכמה הוא עזר לי להתמודד עם הסיפור שלי, כלומר עם החיים שלי, אמרתי. והכי התרגשתי להבין שאפילו שיש מצבים בחיים שהלב ממש נשבר, החיים חזקים יותר מהכל, ותמיד יש סימנים מחזקים בדרך. אנשים שפוגשים, ספר שקוראים שיכול לשנות את הדרך שבה אתה מתמודד עם החיים שלך. המורה שמוליק שתק וגם אני. היו לי כל כך הרבה מחשבות, אבל בעיקר הרגשתי שככל שאני מכיר יותר את הסיפור של לולק, אני רואה כמה דברים מרגשים שקשה להסביר אותם במילים קרו בו. המורה שמוליק סגר את הקלסר שלו והסתכל על הדף שלי. אתה מוכן לפגישה עם הרב לאו? הוא שאל. אני מקווה שיהיה בסדר, אמרתי. נראה לי שבכל פעם, לפני שאנחנו עושים משהו חשוב לנו ורצינו הרבה זמן, פתאום מרגישים שהוא טיפשי ומביך. אולי בגלל זה, אולי בגלל שאנחנו רוצים אותו מאוד, אבל עם כל זה, הרגשתי גם התרגשות טובה כזאת, שתכף זה קורה, ופתאום הייתי גם קצת גאה בעצמי. וכאן באמת מגיע הפרק האחרון של הספר החדש הזה, לולק, של מיכל כהן חי, בהוצאת ידיעות ספרים, ספר שמביא את סיפורו של הרב לאו, אל תשלח ידך אל הנער, בגרסת ילדים ונוער. והשיא של הספר, שוב, אחרי שאותו ילד יתום מתל אביב, אותו הלל, שגם מכונה לולק, שאיבד את אביו, שנפטר מדום לב, במפתיע, אחרי שהוא מגלה שאימא שלו כותבת במחשב את הקובץ הזה עם סיפורו של הרב לאו, הוא קורא את הסיפור והולך לפגוש את הרב לאו, והוא מתאר כך. ישבנו על הספות בפינת הישיבה, הרב ישראל מאיר לאו, המורה שמוליק, שהגיע לבוש בחליפה חגיגית, ואני. הרב מזג לכולנו מים צוננים מהקנקן שניצב על השולחן. חשבתי על לולק הקטן, נער המים שהתרוצץ במפעל הזכוכית, וחילק מים לפועלים שעמדו ליד התנורים הלוהטים. אור השמש הסתנן מבעת לחלונות הזכוכית הצבעוניים. על הקיר בלשכתו של הרב היו תלויות שלוש תמונות. זיהיתי מיד את האנשים שהופיעו בהן. אבא שלו, הרב משה חיים לאו, חמיו, הרב יצחק ידידיה פרנקל, ודודו, הרב מרדכי פוגלמן. כבוד הרב, פתח המורה שמוליק, הלל רצה מאוד לפגוש את הרב. הפגישה הזאת היא חלק חשוב מאוד בהכנה שלו לבר מצווה. הרב חייך, לכבוד הוא לי. הבטתי ברב לאו, הוא המשיך לחייך והתבונן בי בעיניים טובות. אפשר לדבר איתו, חשבתי. אני אפילו לא צריך את דף השאלות שהכנתי. אז יש לך בר מצווה בעוד כמה ימים, אמר הרב? הימים שלפני פסח זה זמן גדול. נולדת בחודש ניסן, חודש של ניסים וגאולה. חייכתי. תזכיר לי, המשיך הרב, כמה זמן עבר מאז שאבא שלך נפטר? ההתרגשות שלי גברה. הרב זוכר. כמעט 4 שנים עניתי. הזמן עובר מהר, אמר הרב לאו. חייכתי רגע ואז אמרתי, הרב, בגלל זה רציתי לדבר איתך. כל הזמן הזה, מאז שאבא שלי נפטר, היה זמן של התמודדות, לא תמיד קל. עצרתי ונשמתי נשימה עמוקה. במיוחד בחודשים האחרונים אני יותר מתגעגע, וגם יש לי הרבה שאלות. קראתי את הסיפור של הרב. הסיפור שאמא שלך כותבת, הפסיק אותי הרב בחיוך. חייכתי והמשכתי. אני יודע שהרב התייתם מאבא, וגם מאמא בגיל צעיר, הרבה יותר צעיר ממני, וגם איבד אח יקר. אני מבין שזה לגמרי לא אותו דבר לאבד אבא כמו שאני איבדתי, מדום לב, ולהיות בשואה כמו שהרב היה. אבל דווקא בגלל זה רציתי לשאול, איך הרב התמודד עם הפרידה מאבא, מאמא, ממילק, האח? איך הוא התמודד עם הגעגוע? המורה שמוליק הישיר אליו מבט מרגיע וגאה. חשבתי שבכל זאת הזמן שהשקעתי במחשבה על השאלות לרב, עשה את שלו. הרב לאו הרהר לרגע ואמר, פרידה מאמא היא בלתי נתפסת, גם מאבא כמובן. הכאב הזה מלווה אותי כל חיי. אמנם נפתלי, עליו השלום, אחי הבכור שנפטר לפני כמה שנים, ושאין יום אחד שאני לא מבכה את הפרידה ממנו, היה איתי. בלעדיו לא הייתי כאן היום. אני חב לו את חייו, את חיי. הוא היה לי כאב וכאם, מגן ומושיע, בתושייה ובאומץ, במסירות נפש מופלאה. גם זכיתי לאיחוד עם חלק מהמשפחה כאן, בארץ ישראל, ולדודים שהרעיפו עליי אהבה והעניקו לי בית. אבל עם כל זה, היו געגועים גדולים. וכאב היתמות ליווה ומלווה אותי. לשמחתי, נשארו לי מעט תצלומים משפחתיים, כך שפעמים רבות התבוננתי, ואני עדיין מתבונן, בתמונות של הוריי, של אחי, של משפחתי, זה גורם לי להרגיש קשר אליהם. יש ניצולי שואה שגם זה לא נשאר להם. כן, שמחתי שלפחות יש לי תמונות, זה כמובן לא מנע את הגעגוע, אבל ברגעים מסוימים הקל אותו במקצת. נזכרתי בשיחה שהייתה לנו בכיתה עם מנחם שטרן. מנחם שיתף אותנו בכאב שלו על כך שלא נשארה לו אפילו תמונה אחת של בני המשפחה. חשבתי גם על התמונות של סרטי ועל סרטי הוידאו שבהם אבא שלי, זיכרונו לברכה, נראה כל כך חי וקרוב, ועל הרגעים שנדמה שהנה הוא פה, ממש פה. איך מתמודדים לבד? שאלתי. האמת היא, ענה הרב לאו, שזכיתי זכות גדולה ומעולם לא הייתי באמת לבד. תמיד היה מישהו לידי. תמיד היה שליח של הקדוש ברוך הוא ששמר עליי ועזר לי. חשבתי על חלק מהשליחים של לולק, למשל אחיו נפתלי, או פיודור בבוכנוולד, וחשבתי גם על השליחים שנשלחו אליי מאז שאבא שלי נפטר, למשל המורה שמוליק. ללא ספק, המורה שמוליק הוא שליח חשוב. חייכתי אליי, והוא חייך אליי בחזרה, כאילו ניחש את המחשבות שלי עליו. הרב המשיך בדבריו, לבד לא הייתי, אבל בדידות שאדם מרגיש היא בליבו, ולא תמיד האנשים מסביב יכולים להפיג אותה. ומלבד השליחים האלה, שאלתי, היה עוד משהו שעזר לרב להתמודד עם החיים? הרב הצביע על כמה תמונות במסגרות הזהב שהיו מונחות על המדף מאחוריו. המשפחה שלי, אשתי ומשפחתה שימצא אותי כבן, וכמובן המשפחה הענפה שהקמנו, 8 ילדים ועשרות נכדים ונינים ברוך השם. אין יום שאני לא מודה לקדוש ברוך הוא שזכיתי להינצל ולבנות חיים חדשים ומשפחה נפלאה. זה כמובן מחייב לחיות חיים שראוי לחיותם. הסתכלתי בתמונות, נראה שהם צולמו בשמחה משפחתית, משפחה גדולה חיכה אליי מהן. אני אדם מאמין, המשיך הרב, יש לנו אבא בשמיים. הוא אוהב אותנו כמו שאנחנו. בעיניו אנחנו חלק אלוה ממעל ממש, גם אם אנחנו חווים קשיים ויתמות. דוד המלך אומר בספר תהילים, גם כי אלך בגי צל מוות, לא יראה כי אתה עמדי. אנחנו אף פעם לא לבד, הלל, הדגיש. במיוחד אם אנחנו חווים ניסיון של יתמות. כך כתוב שהקדוש ברוך הוא אבי אלמנות ויתומים ודואג להם באופן מיוחד. חיכיתי רגע כדי להיות בטוח שהרב סיים את דבריו, ואז ניסיתי להמשיך בשאלות. דבר נוסף התחלתי, אבל השאלה הייתה לי פתאום כל כך קשה, שהססתי, עצרתי והסתכלתי על המורה שמוליק, בתקווה שיעזור לי. המורה חייך אליי, והנהן לעידוד. נשמתי נשימה עמוקה ושאלתי, חגיגת הבר מצווה, איך עומדים בבר מצווה בלי אבא? והרב לאו ענה לי, זכינו להיות בעלי אמונה, אתה ואני. לפעמים אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא מנסה אותנו בניסיונות קשים. אבל הנה, אתה עוד מעט בר מצווה, זה זמן נכון להבין שלא כל דבר אנחנו יכולים להבין. וכשנשלח לנו ניסיון משמיים, לא נותר לנו, אלא לעמוד בו כמיטב יכולתנו. הרב הוציא מהמדף את הספר שכתב על חייו ודפדף עד שמצא את תמונתו מהבר מצווה שלו, בבית של דודיו בקריית מוצקין. כן, אם מתבוננים בתמונת הבר מצווה שלי, רואים שהיה לי מבט נוגה. אבל לא נתתי לעצמי לשקוע בתוך זה. החיים מזמנים לנו כל כך הרבה הזדמנויות ואפשרויות, כדאי לא לשקוע בקשיים כדי שנוכל להבחין בהזדמנויות ובאפשרויות ולנצל את הזמן היקר שניתן לנו. זאת הצעה טובה לחיים, חייכתי. רינה, המזכירה של הרב, נכנסה לחדר. אני מצטערת להפריע, אבל בעוד 5 דקות יש לרב פגישה נוספת. תודה, אמר הרב. הגשתי לרב את המעטפה שהחזקתי ביד כל הזמן. זאת הזמנה מיוחדת לבר מצווה שלי, ממש בעוד כמה ימים. תודה רבה, אשתדל לזכות להגיע לברך אותך, אמר הרב וקם מן הספה, ולחץ את הידו של המורה שמוליק, ואחר כך לחץ בחום גם את היד שלי. אתה ילד מיוחד, הוא אמר והסתכל אליי ישר בעיניים. אם יודעים לקחת את הניסיון והקושי ולנתב אותם, הם יכולים להפוך להיות מסלול לחיים בעלי ערך, משמעות ושליחות. תזכור את זה גם ברגעים קשים, במיוחד ברגעים הקשים. הבטחתי לעצמי שאזכור לא רק את זה, אלא את כל המפגש המיוחד הזה. איזה אדם מיוחד במינו התפעל המורה שמולי כשדלת המעלית נסגרה מאחורינו. הסכמתי איתו, באמת אפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה. כשהמעלית הגיעה למטה ויצאנו ממנה, המורה השאיר אליי מבט. ואני למדתי גם ממך, הוא אמר, ותפח לי על הכתף. אין ספק שלימדת אותי הרבה דברים בחודשים האחרונים. הרגשתי נבוך, יצא לי חיוך קטן. כל מה שיכולתי להגיד היה, אמא בטח מחכה לי למטה ורוצה לשמוע חוויות. בוודאי, אמר המורה שמוליק, לך מהר ותספר לה, אני בטוח שהיא תהיה גאה בך מאוד. מי היה מאמין שהכל התחיל מקובץ אחד במחשב שלה? יצאנו מהבניין החוצה לאור היום, אמא חיכתה לי באוטו וקרה משהו. ההתרגשות שלי שכבר נרגעה קצת, התעוררה מחדש. רק אחרי הפגישה עם הרב, פתאום הבנתי כמה ניסים היו צריכים לקרות כדי שנגיע בדיוק לרגע הזה, שאני אצא מפגישה עם הרב ישראל מאיר לאו, לרחוב בתל אביב, ושאימא שלי סתם תשב באוטו ותחכה לי, כמעט כאילו המלחמה הנוראה ההיא לא הייתה מעולם. ספר חדש ומאוד מרגש של מיכל כהן חי לולק, ספר ילדים ונוער, על סיפורו של הרב ישראל מאיר לאו, ועל הסיפור של לולק שלה, של הלל הקטן שהתייתם מאביו, וזהו המסע שלו בדרך לבר מצווה.